שומעים שזה הארץ.
Breaking news, the Justice Department has charged an Indian national in a foiled plot to assassinate a Sikh separatist in New York City.
בחודש שעבר נחשפה בניו יורק מזימה בינלאומית. סוכן הודי הואשם בניסיון חיסול של אזרח אמריקאי ממוצא סיקי, על רקע המעורבות של האחרון בתנועה הבדלנית הסיקית שרוצה להיפרד מהודו. חשיפת המזימה מגיעה חודשים אחרי שראש ממשלת קנדה האשים את הודו ברצח בדלן סיקי בוונקובר, ולפי מידע שהתגלה בחקירה, להודים יש עוד המון מטרות שכאלו בצפון אמריקה. בניגוד למה שאפשר היה לחשוב, התגובה האמריקאית לניסיון רצח על אדמתם היא זהירה, ויש אפילו מי שיכנה אותה מכילה. הסיבה לכך קשורה בין היתר בהפיכתה של הודו למעצמה עולמית, ובניסיון האמריקאי להפוך אותה לבד ברית במאבק מול סין. היי, אני חן ליברמן, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין איך נראה המעבר של המדינה המאוכלסת בכדור הארץ למעמד של אימפריה, ואיך כל זה קשור לירח. נלמד גם למה הודו מחזקת את הקשרים עם ישראל, אבל מצביעה נגדה באום, ומדוע למרות שהיא משתדלת לא להתערב, המלחמה בעזה תאלץ אותה לבחור צד בסכסוך עולמי רחב וכיף. ושלום לדוקטור לורן דגן עמוס מאוניברסיטת בר אילן, מחלקה למדעי המדינה.
היי חן.
היי, אתה תעזרי לנו להתעברר קצת עם צרות של אחרים, או אולי לא צרות, התחזקות מאוד רצינית של הודו, שבאה לידי ביטוי בהודעה מפתיעה של משרד המשפטים האמריקני, על כך שהודו ניסתה להתנקש בחייו של אזרח אמריקני, שהוא גם בדלן סיקי. אז קודם כל הייתי רוצה תסבירי לי, מה כל כך חשוב להודו מבחינת הבדלנים הסיקים, שהיא לוקחת את הסיכון הזה, את המהלך האפילו אפשר לומר חצוף הזה, ומנסה להתנקש בחייו של אזרח אמריקני על אדמת ארצות הברית.
שזה כבר פעם שנייה, היה לנו את בקנדה, ששם זה באמת הצליח, שוב, כל מיני פרופורציות.
כן.
אז המאבק העיקרי, או המתח העיקרי, זה שכמו שאת אמרת, הסיקים רוצים בדלנות. והם רוצים בדלנות על בסיס אתנו-דתי.
הסיקים הבדלנים רוצים בדלנות, או יש רוב של סיקים שרוצים?
בעוד הוא הכל מורכב. זאת אומרת, כשאת תלכי בדלי, ואת תראי ואת תיכנסי לארגונים חברתיים של הסיקים, שמדברים על עזרה, ועל תרומות אוכל, ועל לתת בתי מכסה לאנשים נזקקים, אז אני לא בטוחה שהם ידברו איתך על בדלנות, ועל אנחנו רוצים לצאת מהודו, אני לא בטוחה שהם מבינים את זה אפילו. לא מתוך זלזול, אלא באמת כי זה כרגע מתמקדים בהישרדות האישית שלהם. אבל כמעט בכל מדינה אנחנו רואים את זה, שתמיד יש קבוצות שלא רוצות להיות, שרוצות משהו אחר. עכשיו, אז את יכולה להגיד לי, רגע, אבל זאת תת-יבשת, מה הבעיה כל כך? נכון, זה לא המיינסטרים, זה לא הסדר היום, זה לא כמו מדינה, לא יודעת אם את מכירה, יש במזרח התיכון מדינה קטנה כזאת, שרוצים כל מיני להיפרד ממנה, ועל זה עושים דברים קשים וכואבים, כי כל פיסת אדמה היא חשובה, אני יודעת, זה נשמע לא מוכר, אז בהודו זה בדיוק העניין, אוקיי, חתיכת אדמה, מה קורה, הם לא מבינים את המשמעות עד הסוף של אדמה, אבל הרעיון, יש פה עניין שזה רעיון, שרעיון שיכול להידבק, וגם ככה יש את האינדים והמוסלמים, שכאמור רוצים חלק בפקיסטן, רוצים עוד שטחים, ואז גם הסיקי. ויש תחושה שזה עוד ועוד קבוצות, שזה לא, זה לא נראה טוב ולא מרגיש טוב. לכן יש זהירות מאוד גדולה עם הסיקים, כי זה לא המתיחות כמו המוסלמים, האינדים והמוסלמים, אבל זו מתיחות שצריך לוודא שהיא תמיד נשארת מתחת לקרקע.
אז אותו אזרח אמריקני, סיקי, מה דווקא בו היה חשוב לנרנדרה מודי לטפל בו עכשיו?
סמל. עכשיו, הבעיה היא שזה לא עכשיו, זה לא העיתוי, כי זה בשוטף. כי תמיד יש ניסיונות, ותמיד יש רצון למנוע את הדברים האלה. הבעיה שפשוט זה פורסם. כשהתקשורת בטוח מבינה את זה, שכשדברים כבר יוצאים החוצה, ותפסו אותי בשעת מעשה, ואז זה מקבל את הנפח. אבל זה לא אמור להיות ככה. זאת אומרת, לצערי אני אגיד, זה בשוטף החיפוש הזה, אחרי אלה שמחפשים להיפרד, אחרי אלה שמנסים להזיק להודו. פשוט יצא שעכשיו זה יוצא החוצה, וזה על אדמת ארצות הברית, וזה על אדמת קנדה. אז זה כבר מתחיל להיות בנקודות הרגישות של העולם המערבי.
אז את אומרת שזה בשוטף, אבל הניסיונות לעשות את זה על אדמת ארצות הברית, זה לא בשוטף.
זה כבר עליית מדרגה.
זה כבר עליית מדרגה, ושוב, זה כנראה היה פה כישלון ממש גדול מבצעי, שככה הם נחשפו וזה קרה. זה לא ביום-יום קורה, אבל בהחלט יש ניסיונות מ-2014, מעלייתו של מודי, מעלייתו של המפלגה הלאומנית בהודו, למדר כמה שיותר בדלנות, את הרצון הזה, את התופעה הזאת.
אז אם אמרנו שכן יש את הניסיונות האלה בשוטף, וכאן יש עליית מדרגה, כי זה על אדמת ארצות הברית, וראינו שהם כן הצליחו לעשות את זה על אדמת קנדה, אז מה מלמדת אותנו עליית המדרגה הזאת על הביטחון המתחזק של הודו לעשות דבר כזה?
זה אומר לנו שמישהו בהודו מרגיש ביטחון עצמי מאוד מופרז, וביטחון מאוד גדול לעשות מעשים שהם לא נענים. זאת אומרת, הם לא מקבלים פידבקים שליליים כנראה על הדברים האלה. אנחנו רואים מ-2014 עלייה מאוד ברורה של לאומנות, שהיא בהכרח אומרת ההדרה של האחר. אז אם זה המוסלמים, אם זה הסיקים, הבדלנים כמובן, וזה הביטחון הזה שאפשר כבר לצאת החוצה, זאת אומרת, מחוץ לאדמת הודו, ולעשות את הדברים האלה, ואפילו להגיע לארצות הברית. למה? כי לא מקבלים איזשהו פידבק חוזר של אל תעשו את זה.
פידבק שלילי. תימנו
מזה, בדיוק.
אם כי ההודעה של משרד המשפטים האמריקני, זאת, מה היית אומרת? שזאת תגובה רפה יחסית?
הייתי אומרת שמודי ישן טוב בלילה. אני חושבת שזה יטריד אותנו יותר מאשר...
אז אמרת מקודם, ביטחון עצמי מופרז, אז יכול להיות שזה לא מופרז, יכול להיות שיש לו סיבה להרגיש שהוא יכול לעשות דברים כאלה על, על, על אדמת ארצות הברית.
מופרז זה בניתוח שלי, יכול להיות שהוא בהחלט מרגיש ביטחון שלא יעונה לו כל רע, ולכן אפשר לעשות את זה גם על אדמת ארצות הברית. צריך רק לזכור שבהקשר ההודי, יש את מודי ויש את רוח המפקד. אז יכול להיות שמודי לא היה על הפרטים של המבצע הזה, ויכול להיות שדווקא הרוח המפקד, שאנשים פשוט הבינו שזה מה שצריך לעשות. אז חייבת להיות גם ההבחנה הזאת.
זו הבחנה חשובה, כלומר, את אומרת שמודי בכלל לא זה שנותן אור ירוק למבצעים כאלה?
לא בהכרח.
אבל זה ברור שזה משהו שהוא רוצה.
ברור. כן? כי זה מה שאנחנו מבינים את האמירות, אנחנו מבינים מה התוכנית, יכול להיות שהוא לא אומר א', ב', ג', איך לעשות את זה, אבל יש כאלה בהחלט במערכת הבירוקרטית, הביטחונית, שיודעים לפרש ולעשות את זה.
אז מה גורם להם להרגיש בנוח לעשות את זה בארצות הברית? כלומר, מאיפה הביטחון המתחזק הזה?
אני חושבת שכאילו כולם ירצו שאני אדבר על ספטמבר האחרון, אבל אני אלך ליוני האחרון. ביוני האחרון יש...
ועכשיו סיכן, מה קרה בספטמבר האחרון?
הוועידת G20, שמודי אירח בדלי וביידן הגיע, וזה היה שיא מאוד גדול ביחסים בין הודו לארצות הברית, אבל אני עוד מזהה את זה ביוני האחרון שמודי מגיע לניו יורק. וכשמודי מגיע לניו יורק, הוא מתקבל ב... זה רוקסטאר, באמת, זה בלשון המעטה, מה שאני אומרת. הוא התקבל בכזאת קבלת פנים חמה, גם של האמריקאים, גם של הבזורה ההודית בארצות הברית. ב-20 ביוני היה יום היוגה הבינלאומי, והאום עשה אירוע באמת, שוורצנרגר הגיע לשם, סלבים מהוליווד, אנשים חשובים מהבזורה ההודית, עשו שם יוגה, יום יוגה כזה מאוד ענקי. שלושה ימים שבהם מודי התקבל, ממש ביקור מלכים בוושינגטון. אז זאת הנקודת C של היחסים, וזו התחושה שארצות הברית מחבקת את הודו, כמה דרגות קדימה, הסכמים שנחתמו בנושאים טכנולוגיים, שעד לפני כמה שנים, ההודים יכלו רק לחלום על מה שהאמריקאים מוכנים ללכת איתם ולתת להם, מבחינת גישה למערכות טכנולוגיות, כי בתפיסה שלהם יש מערכות טכנולוגיות שכאלה, זה רק עם דמוקרטיות ליברליות, כי התפיסה הליברלית תעשה רגולציה כמו שצריך, ועוד הוא לא בדיוק ידוע בדמוקרטיה ליברלית. אני אשים סוגריים, היא אף פעם לא הייתה דמוקרטיה ליברלית, וזה בסדר, הם לא שאפו לזה. פשוט בתפיסה שלנו שאנחנו מדברים על דמוקרטיה, אנחנו ישר חושבים על ליברלית. ושמי שלא ליברלית, אז אנחנו חושבים שמשהו לא בסדר איתה. אבל זה ממש בסדר שיש דמוקרטיה ויש דמוקרטיה ליברלית. אז אנחנו חוזרים ליוני, זה היה קפיצת מדרגה ביחסים בין הודו לארצות הברית, ואם אנחנו לוקחים את מה שקרה בספטמבר בוועידת G20, שביידן מגיע אישית לוועידה, ומודי וביידן ככה נפגשים שוב בחמימות, וזה הפוקוס, אז אנחנו מקבלים תחושה שההודים מרגישים שיש להם את החסות האמריקאית. האמריקאית רואים בהם כנקודה אסטרטגית במרחב האינדו-פסיפיק, הם גם אומרים את זה באופן מפורש, ולכן יש תחושה שכל הדברים שבדרך כלל לא אוהבים שאנחנו עושים ההודים, אפשר להמשיך. אני לא אומרת שיש אישור, אבל בתחושה היא.
אז בואי נקבל רגע קונטקסט בשביל להבין את ההתחממות ביחסים בין ארצות הברית להודו, למה אנחנו אמורות להשוות את זה. כלומר, מה היו היחסים אם נלך עכשיו, נגיד, 8 שנים, עשור אחורה?
אז אני לא אעלה אותך, אבל הרעיון הוא שעד 2014 בערך, ארצות הברית והאמריקאים, אני קוראת לזה שיח הרשים אלמים. למרות ששתיהן דמוקרטיות, והודו דרך אגב היא הדמוקרטיה הגדולה בעולם, תמיד הייתה תחושה שהן לא מבינות אחת את השנייה. הן לא מבינות את האינטרסים ואת המניעים. איפה השיא של זה? אז זה דווקא במלחמה הקרה. כשההודים אומרים, אנחנו לא מזדהים עם הצד המערבי או עם הצד המזרחי, אז האמריקאים אוטומטית רואים בהם כלא בסדר, כבוגדים, כאלה סובייטים. וההודים מבחינתם, מה שהאמריקאים לא זיהו, זה שהרגע הם יצאו מ-100 שנות שלטון בריטים, האימפריאליסטים האלה, שדיכו אותם פה, ולכן הם לא מסוגלים ללכת עם המערב. גם פלוס המצב הכלכלי המאוד קשה שהיה בהודו, ההבטלה, הבורות, לא אפשרה למנהיגים ההודים לבחור צד, כי הם היו זקוקים גם לתמיכה של האמריקאים וגם של התמיכה הסובייטית. ולאמריקאים לא הייתה את ההבנה הזאת רגע לעצור ולהבין מה זה הודו, מה זה האינדואיזם, מה זה המצב הזה שהם נמצאו בו אחרי 100 שנות שלטון. ובשנות ה-90, שארצות הברית והודו מתקרבות, כי הודו עושה איזשהו שיפט מסוציאליזם לקפיטליזם, ברית המועצות התפרקה לה, בת ברית מאוד חשובה, גם כאן עדיין האמריקאים וההודים לא מצליחים להגיע לעמק השווה. דווקא פה יש אנקדוטה מעניינת שבסוף שנות ה-90, שהודו וסין עושות ניסוי גרעיני, פעם ראשונה, אני יודעת שזה נשמע הפוך, אבל פעם ראשונה שבהודו יש שמחה. למה? כי האמריקאים מתייחסים סוף כל סוף בצורה שווה גם לפקיסטנים וגם להודים. שניהם חוטפים סנקציות. ומבחינת ההודים זה מעולה, כי סוף כל סוף הם רואים את עצמם כשווים בני שווים. כי עד אחר תמיד הייתה אפליה. והמצחיק הוא שזה מה שהוביל להסכם גרעין בין הודו לבין ארצות הברית. זה מה שהוביל להתחממות יחסים. זה מה שהוביל לשיתוף פעולה בחלל, בסייבר, בטכנולוגיות, בתעופה, בכלכלה. וב-2014 אנחנו רואים את ההתפוצצות של זה. שמודי מגיע, למרות שהוא לאומן והכל, הוא עושה מודרניזציה בצבא. שזה היה השאיפה הכי גדולה של האמריקאים, שההודים יפסיקו עם התקיעות הזאת, הבירוקרטית ועם הצבא המיושן הזה, ויאללה, והתקדמו, ויראו נוכחות מול סין, ויראו שהם כן מסוגלים, שיש פה דמוקרטיה שכן חשוב להסתכל עליה, ומי אותו רגע האמריקאים...
ארצות הברית רצתה שהודו תהיה איזושהי, לא נציגה שלה, אבל בת ברית שלה...
נקודת אחיזה במקום שהוא לא ידידותי לאמריקאים. שוב, אני יודעת, זה שמע לך מוזר, בקרה מדינה כזאת שהיא דמוקרטית ומסביב אין דמוקרטיות, ומדינה כזאת שיש לה יכולות גרעיניות, נגיד לכאורה בסדר, למרות שבהודו זה מאוד ברור, וזו מדינה שיש בה אויבים שהם משותפים גם למדינה הזאת וגם לאמריקאים, אז זה על הודו, אוקיי? אני יודעת שאולי חשבת משהו אחר, אבל זה על הודו, אז זה בדיוק זה. לאמריקאים יש תחושה שהנה יש פה נקודה אסטרטגית שאנחנו יכולים לאחוז בה ולהיות בעלי השפעה. עכשיו, התמזל מזלה, קצת בציניות, של הודו שיש לה גבול עם סין, שזאת האויבת הכי גדולה של האמריקאים, וזאת גם האויבת הכי גדולה של ההודים. אז יש פה אינטרסים שמתלכדים. זה לא זהים, הם פשוט מתלכדים ביחד לאיזושהי אסטרטגיה שצריך להבין שאנחנו חייבים לפעול ביחד. אי אפשר שהאמריקאים יפעלו לבד וההודים יפעלו לבד.
אוקיי, אז זה ב-2014, ואת אומרת שאז זה מתפוצץ ב-2014.
כן, זה מתפוצץ בקטע טוב, זה הולך עוד יותר ומשתדרג. זה בדוח האחרון של הביטחון הלאומי בארצות הברית, מזכירים את הודו 10 פעמים. אני יודעת שזה מצחיק, אבל לקחתי פשוט השוואה של שנים קודמות, והודו נזכרת שם פעם אחת, פעמיים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לראות את החשיבות של הודו, איך היא באה לידי ביטוי בהסתכלות האמריקאית. זאת אומרת, סוף כל סוף ההודים מבינים, הנה האמריקאים רואים אותנו. הנה אנחנו חשובים, הנה אנחנו שחקנית, לא רק, חשובה לא רק במערכת האזורית, אלא גם הגלובלית.
ג'י הן, אף אפני סקרין פה דקת סקטה, ג'י הן.
באוגוסט השנה הנחיתו ההודים חללית בקוטב הדרומי של הירח. בכך הפכה הודו למדינה הראשונה אי פעם שחללית שלה נחתה בחלק הזה, ולמדינה הרביעית שנחתה על הירח.
למשימה הזו קדמו שיגורים הודים מוצלחים להקפת הירח ולהקפת מאדים, ומספר רב של שיגורי לוויינים שמקיפים את כדור הארץ. הודו צפויה לשגר בעצמה גם אסטרונאוטים ולהפוך לכוח עולמי בחלל. הצבא ההודי הוא השני בגודלו בעולם אחרי צבאה של סין, ותקציב הביטחון שלה הוא הרביעי בגודלו אחרי ארצות הברית, סין ורוסיה. בשנים האחרונות עובר הצבא תהליכי מודרניזציה מורכבים שפעמים רבות נתקלים בקשיים. בשנה שעברה למשל פרצו מהומות אלימות במדינה אחרי שהממשלה הודיעה על קיצוצים בצבא הקבע, שצעירים רבים תולים בו את עתידם. הכלכלה ההודית נהנית מהצמיחה הגדולה ביותר מבין הכלכלות הגדולות, והמשקיעים ברחבי העולם נוהרים למדינה. הצמיחה של הודו בולטת במיוחד על רקע האטה עולמית, והיא גם מחזקת משמעותית את סיכוייו של מודי לזכות בבחירות שיחלו באפריל 2024.
And our next story is about the Indian stock market. Earlier today, its benchmark indices hit record high levels.
להודו גם שוק המניות החמישי בגודלו בעולם, וגם הוא נמצא בפריחה חסרת תקדים. הצמיחה הכלכלית באה לידי ביטוי בתחומים רבים. כך למשל הפכה הודו למדינה שקונה הכי הרבה מטוסי נוסעים בעולם. ונמל התעופה, אינדירה גנדי בניו דלהי, צפוי להגיע בקרוב למקום השני ברשימת הנמלים העמוסים בעולם. בתשע השנים האחרונות הוכפל מספר שדות התעופה בהודו, ומסלול הטיסה בין ניו דלהי למומבאי הפך לאחד מעשרת הנתיבים העמוסים בתבל.
נשמע מאיך שאת מציגה את זה שלהודי מאוד מאוד חשוב האישור הזה של ארצות הברית. השאלה אם זה מה שחשוב להם, או שזה רק אמצעי בדרך למטרה אחרת?
אמצעי בדרך למטרה. בכל פעם ששחקנית חשובה במערכת מזהה את הודו כגורם חשוב, כגורם מוביל, כגורם שצריך להתייחס אליו, עבור מודי הוא עשה את שלו, הוא הרוויח את לחמו. כשהוא מגיע ב-2014, הוא מדבר על זה שעודו היא כבר מעצמה. חייב תעשו עם זה מה שאתם רוצים. צריך להבין שעד אז, הפוליטיקאים ההודים היו כל כך עסוקים בבפנים שלהם, שהם לא יכלו להסתכל החוצה. הם לא הבינו בכלל מה קורה בחוץ. הם היו צריכים לראות את המתיחות בפנים, את השחיתות, את הכלכלה הקשה, חוסר אנרגיה, חוסר משאבים. הם לא יכלו לצאת החוצה. מודי, ההסתכלות שלו אחרת בזה שהוא שם את הפוקוס על הבחוץ, ומתוך זה הוא מתקן את הפנימה. מתוך זה הוא מביא השקעות, מתוך זה הוא מביא עבודה. Make in India, יצור מקומי. אני נותן יותר מקומות עבודה, אני ממצב את עצמי כמקום של ייצור, כמקום שאנחנו יכולים לעשות דברים לעולם. זה Make in India ו-Make to the World. זאת אומרת, אנחנו מכינים גם לעולם, אנחנו עושים דברים לעולם. אנחנו המפעלים. אנחנו, דרך אגב, בית המרקחת של העולם זה בהודו. כל הייצור תרופות זה בהודו.
והמרוץ לחלל?
המרוץ לחלל זה בכלל אחד החותמות הכי גדולות שהם קיבלו השנה, עם הנחיתת מכונית ירח, שהיה איזשהו ניסיון קודם שלא צלח, ואחריו הוא צלח. זה שוב גורם לכך שהודו עומדת בשורה אחת עם מדינות שהצליחו. דרך אגב, רוסיה לא הצליחה במה שהודו עשתה, וזה נתן לה עוד גושפנקה לזה. אז יש לנו את זה, יש לנו את זה שהכלכלה הפכה להיות החמישית בגודלה, שמדברים על 2047, שזה החזון 100 שנים של הודו, שהיא תהפוך להיות הכלכלה השלישית בגודלה. זה שהשנה הודו הפכה להיות המדינה המאוכלסת ביותר בעולם. זה נשמע טוב, זה נשמע, וואי, איזה יופי.
זהו, אבל רציתי לשאול כמה האזרחים בהודו מרגישים את כל הטוב הזה.
כן, אז אני, המזל שלי שאני לא מבינה בכלכלה. אני מדע המדינה. ואני זוכרת שיושבת סיום המשרד באוניברסיטה, מישהו שמבין בכלכלה. אז הוא אומר לי, הוא אמר זה ממש יפה. זה יופי שאת אומרת פה כלכלה חמישית, ובאמת, אני ממש מתרשם, אבל מסתבר שיש עוד מדדים. ובמדדים האלה צריך להיזהר. כי האזרח ההודי הממוצע לא כל כך מרגיש שהוא חי בכלכלה החמישית בגודלה. עכשיו, גם פה צריך לשים סייג. אני מצטערת, אבל אמרתי מראש שהודו היא מורכבת. בהודו, מי שנולד לקאסטה נמוכה, אם את אישה ואת בקאסטה נמוכה ואת בכפר נידח בהודו, את לא באמת מרגישה שאת הכלכלה החמישית בגודלה. אבל למה את לא מרגישה את זה? כי זה הטבע שלך. זה לא כי את טיפשה, זה לא כי את אישה. זה האמונה שלך. שהיום נולדת להיות אישה, בכוונה אני מדגישה את זה, אישה בקאסטה נמוכה, כי אז אין לך שום יתרון בחיים, אבל את יודעת שבגלגול הבא את תהיי בקאסטה הבינונית. ובגלגול הבא את תהיי בגבוה, ובגלגול אחרי זה את תהיי תולעת. כולם אחר בטח צוחקים, אבל זה חשוב. הגלגל האחרון זה המוקשה. זה הסיום מעגל חיים. ובדת ההינדואיסטית, לזה הגעת. לשם היית צריך להגיע, והיית צריך לעבור את כל הסבל הזה כדי להגיע לסוף. לכן, כשאנחנו מסתכלים על הבורות הזאת, אנחנו רואים, מה, איזה עוני, זה מגיל, אבל יש אנשים שבאמת מרגישים, זה החיים שלי, ככה צריך להיות. לזה נולדתי. אך במערב זה יתפס בנוניות, מה, אין לכם שאיפות, אין לכם כלום, אבל זה משהו הרבה יותר פנימי. ואמונה שלמה בזה.
זה נשמע די נחמד, חיים ללא תחרות. כן. קצת עשית לי חשק, אבל זה לא מסתדר לי עם האמביציות של מודי.
כן, כן, אז רגע, שנייה, אנחנו, כן. יש לנו שעתיים שלוש, לא? מצד שני, כן. מודי מגיע, ואין מה לעשות. יש תופעה שנקראת גלובליזציה, ואנחנו רואים קצת מה קורה בחוץ, ואנחנו רואים איך דברים משפיעים עלינו פנימה. וכשמודי מגיע, הוא מבין שבסדר. מי שרוצה לחיות בכפר והכל, כל בסדר. אבל אני צריך לתת אפשרויות. כי אם אני בכל זאת רוצה להיות מעצמה חשובה, אנחנו צריכים רגע להביא את זה לידי ביטוי. אז במספרים זה בא לידי ביטוי שמ-2014 עד היום, בתקופת מודי, הוא שילש את התשתיות. עכשיו, תשתיות זה אומר כבישים, זה אומר מסילות רכבות, זה אומר מטרו, זה אומר נגישות. ואז מתחילה תחושה של איור, אנחנו עוברים לעיר. ואז בעיר אנחנו מגלים דברים. לכן אנחנו נראה את הקיצוניות בהודו גם את אלה שרוצים את הסטטוס קוו, ואנחנו גם נראה את אלה שמבינים שיש משהו אחר, ואפשר להתקדם בחיים, וזה בסדר. ולכן אנחנו נראה יותר נשים בעיר עם השכלה. לכן אנחנו נראה יותר תעשיות. אבל אנחנו עדיין נראה, בבנגלור נגיד שהיא הסן פרנסיסקו, הוואלי סיליקון של ארצות הברית, שיש מה שנקרא פסולי חיתון. שגם אם את אישה ואת הלכת והשכלת, ואת יכולה להיות באמת הכי מוכשרת בעולם, אבל once את מהקסטה הלא נכונה, את לא יכולה להתחתן עם בחיר ליבך.
While walking away, he said, you know, we're never going to work out. My parents are never going to say okay to our relationship because you're Dalit. And it didn't matter that I was studying and he had dropped out and he was practically doing nothing with his life. He still thought his parents would say no to me because according to caste I'm supposed to be the dropout.
But זה משהו, זה הכוחות שעודו נאבקת בהם. וזה משהו שאנחנו במערב חייבים להבין. אי אפשר להעיץ. זה חייב לבוא מהם. והיום זה בא מהם. ההתקדמות, הרצון להיות משהו אחר, המערביות.
אבל את חושבת שזה יכול להביא לאיזושהי שבירה בתרבות הקאסטות?
לא שבירה. גם מודי יודע את זה שהוא לא יכול לשנות לחלוטין את הקאסטות.
נשמע שהוא גם לא בטוח רוצה.
והוא גם לא בטוח רוצה, נכון, אבל זה תהליכים. זה עובדה שמה שאנחנו רואים היום לא ראינו לפני עשור בהודו, ולפני עשור לא ראינו את מה שהעשור קודם.
אם תוכלי להצביע על דבר אחד במגמה הזאת שלא ראינו לפני עשור, והיום אנחנו כן רואים.
אז הנה, אני הייתי 3 פעמים בהודו. הייתי ב-2007, 2016 ו-2022.
אף פעם לא הייתי בהודו, אני חייבת לדבר בזה.
אני קמה והולכת. אני לא מאמינה לך.
לא, תקומי, תלכי ותקחי אותי איתך להודו. זה, זה.
כן.
בסדר. אחרי, אחרי...
סברת את ליבי.
אחרי הפרק הזה.
אני הייתי בטוחה שאת מושלמת. אז בפעם האחרונה שבאתי, אני עדיין אוהבת אותך.
תודה.
בפעם האחרונה שבאתי, אני אגיד לך מה קרה לי יומיים אחרי, בתוך הודו. קניתי דגלי הודו. אני קשרת לבעלי, אני אומרת לו, קניתי 3 דגלים. אמר לי, מה תעשי עם הדגלים האלה? אני אומרת לו, לא יודעת, אבל המסביב שלי זה רק דגלים, זה רק צבעים של הדגלים, הגרפיטי פה זה רק לאומנות. אחרי אומר לי, אבל את חקרת את זה, את כתבת את זה בעצמך. אמרתי, אבל יש הבדל בין להיות פה ב-2016 ולהיות פה ב-2022 ולראות את זה. כי אחר זה ממש בפנים. ועוד משהו קטן, אני יודעת, בפעם השלישית בהודו, שאין אלכוהול. אבל אז ידעתי שאני, ועשיתי שם לאיזה שבועיים.
בגלל זה אני נסע להודו.
בדיוק. עשיתי שם לשבועיים, אז לקחתי איתי בקבוק יין. ואני מגיעה, ופתאום אני רואה שיש פאבים. בדלי, ופתאום אני רואה שאנשים שותים אלכוהול, שזה כאילו מנוגד להינדואיזם, מנוגד למוסלמיות, ואמרת לזה, רגע, מה קורה פה? ואז אני מבינה, זה השיפט שמתחיל להיות פה. אני יודעת שזה נשמע קטן, אבל זה הדגלים של הודו שלא היו. שוב, ב-2007 אני לא זוכרת שראיתי את דגל הודו, אני בספק, אני אומרת את האמת, אני בספק אם ידעתי מהו דגל הודו. כשאת יוצאת מ-2022 מדלי, את לוקחת איתך במטוס דגל הודו. את מבינה את השינוי הגדול?
אני מבינה, ואני רוצה להבין גם האם את מגדירה את זה כהתחזקות לאומית או לאומנית.
לאומנות. אי אפשר, לא צריך להתחבא מאחורי מילים יפות. הוא גם אומר את זה. רק כדי לסבר את האוזן, כשאנחנו מדברים על מפלגת ימין לאומנית באודו, BJP, זה לא הליכוד. עכשיו, זה לא דעה פוליטית. אני צריכה רגע, נבד הכי פשוט שיש. כשמודי מסתכל מי הקאונטר שלו פה, אז הציונות הדתית וימינה. מבחינתו, דווקא מה שביבי, בן גביר, עם אלה סמלי הימין שלנו, הוא מסתכל על זה ואומר, באמת, זה הימין שלכם? כי כשמודי מדבר על ימין לאומני, הוא מדבר על חוק האזרחות, שממדר מוסלמים ולוקח, שולל אזרחות של מוסלמים שחיים בהודו, שבאו מבנגלדש, אפגניסטן ופקיסטן. כשמודי מדבר על לאומנות, אז אמרנו, זה הדגלים האלה, זה התפיסה הזאת, זה המראה של מודי, ממש בכל רחבי דלי, והסמלים הפטריוטיים והלאומניים של הודו. עכשיו, הקצ'ה היחידי הוא, שעם לאומנות אפשר להגיע למקומות מאוד, מאוד מסוכנים. הודו עדיין לא שם, אבל זה מה שנקרא, היא בכביש המהיר לזה.
מה בעצם עוצר בעדו מלהעביר חוקים מאוד מאוד קשים?
אז הם עדיין דמוקרטיה. הם עדיין דמוקרטיה. השנה אנחנו שנת בחירות, 2024 זה שנת בחירות. צריך לראות האם מודי, האם מפלגת ה-BJP, שימי לב, אני כל מיני דברת מודי, אבל אני צריכה להגיד מפלגת ה-BJP, כי זה בדומה לישראל. זה לא ביבי, זה הליכוד. זה לא מודי, זה BJP. אבל את שמה לב לטרמינולוגיה שלי, תראה איך אני כבר מחוברת לזה. אז מפלגת ה-BJP אמורה לנצח, אבל צריך לראות אם זאת תהיה עם קואליציה. כי אם זו קואליציה, אז יש פה קצת כוחות שקצת יותר ימדרו דברים. בעוד הוא, זו מדינה שמחולקת למדינות. זה ממשל פדרלי. אז גם למדינות יש סוג של אוטונומיה בדברים מסוימים. זאת אומרת, יש עוד דרכים לעבור כדי להיות ממש בחלומות הרעים שאנחנו מכירים.
For India, when we confront a largely Western created architecture, obviously we would like to encourage and facilitate and induce and pressurize changes which are badly needed. So I make this very important distinction where India is concerned. India is non-Western. India is not anti-Western.
עכשיו דיברנו לא רק על הלאומנות, אלא גם על המודרניזציה, כמו שאת אומרת, שפתאום יש פאבים, אבל המודרניזציה הזאת, אסור לנו לטוב ולחשוב שזה מערביות.
נכון.
כי יש עדיין סנטימנט גם אנטי-מערבי בהודו.
נכון. האנטי-מערבי זה עניין רגשי. מכולם אמרתי 100 שנים של שליטה בריטית, כשמסתיימת השליטה הבריטית, אז יש תחושה שהמערב שווה אימפריאליזם. שאימפריאליזם שווה רע. בתפיסה ההודית למערב יש קונוטציה בעייתית, כי זה אלה ששלטו בנו. זה אלה שדיכו אותנו. זה אלה שלא נתנו לאבות אבותינו להיות פקידים בעירייה. אוקיי? לא נתנו להם להיות פקידים במערכת הבירוקרטית. וזה בעייתי. נכון, בסדר, 70 ומשהו שנה עברנו, אנחנו במקום אחר, אבל עדיין אין מה לעשות. סנטימנט זה סנטימנט. זה משהו שישאר איתם.
אז איך זה בא לידי ביטוי באמת עכשיו, כשארצות הברית, כשמשרד המשפטים אומר שהודו ניסתה להתנקש בחף של אזרח אמריקני, ואנחנו רואים את טרודו בקנדה הרבה יותר תקיף נגד הודו, איך זה משפיע על מודי ועל ה-BJP, הביקורת הזאת מצד המערב? וצריך גם באמת להבחין בין הביקורת מצד קנדה לבין הביקורת מצד ארצות הברית, שהיא ביקורת, אמרנו, רפה יותר.
נכון. אז באמת, הסיפור עם קנדה היה מאוד אגרסיבי, כי גם ההודים כבר התחילו להחזיר להם. זאת אומרת, דיפלומטים קנדים חזרו הביתה, היה קצת עצירה של ויזות. זאת אומרת, ההודים גם נתנו איזשהו פידבק לקנדים על מה שהם עושים.
בואי נזכיר רגע מה קרה שם.
אז אחרי ההתנגשות המוצלחת, so-called, טרודו באמת יוצא בהצהרה, זה מאוד מכריס את המערכת הפוליטית בהודו.
התנגשות באזרח קנדי, שהוא סיקי.
כן. יש פה פשוט חוט שני שחוזר על עצמו.
כן.
אז ההודים מהר מאוד גם מבקשים מדיפלומטים קנדים, אני חושבת שזה היה שהם לא יחזרו להודו, זאת אומרת, הם כבר היו בבית, אז אמרו להם לא לחזור. אחר כך היה העניין של ויזות, הוצאת ויזות, וגם זה ההודים הרימו קשיים. אבל אנחנו רואים כבר בחודשים האחרונים שזה גם יורד מהכותרות, שני הצדדים מבינים שהם טיפסו קצת על עץ גבוה מדי ביריבות הזאת, כי בחר קנדה ועודו לא יצאו למלחמה, אין כזה דבר. בעודו אין מייפל, אז אין להם בבית על מהלך, אי אפשר. וגם הקנדים הביאו שעודו זה לא המדינה האסיאתית הזאת שאף אחד לא מכיר אותה. זו מדינה שכבר יושבת בפורומים בינלאומיים, זו מדינה שמאחרת את ה-G20, זאת אומרת, צריך להבין ולהיזהר עם הצעדים הקשים שקנדה רצה.
טרודו לא ידע את זה קודם, לפני שהוא דיבר?
הוא ידע, אבל בסדר לעשות קצת שרירים. אבל שוב, אמרתי, גם מודי וגם טרודו טיפסו על איזשהו עץ גבוה, אבל מהר מאוד זה נרגע. זאת אומרת, היחסים לא הלכו והחריפו. אין נתק. זה חזר לאיזשהו סטטוס קוו.
מה זה מייצר בהודו, התגובות האלה של ארצות הברית וקנדה?
אז בהודו, זה שני תהליכים שונים, כמובן, כמו בהודו. מצד אחד, אלה שהיו באופוזיציה, אז זה משרת האינטרסים שלהם. הנה, מודי, BJP, נלחמים נגד המערב, נלחמים בטרודו ובביידן, שהם כוחות חשובים בעולם. הנה, ה-BJP עוד הפעם פוגעים בזכויות אדם, ויושבים להם באמת על הנקודות הכי רגישות. מצד שני, מי שכבר היה עם ה-BJP, ומי שכבר עלה לרכבת של הלאומנות, זה מחזק אותו. כי הנה המפלגה שלנו שומרת. הנה, היא ממדרת את אלה שרוצים להתבדל מאיתנו. אתם רוצים להתבדל? אל תהיו פה. גם ככה התחושה למישהו אזרח אמריקאי עם זהות הודית, היא גם ככה בעיה עבור ההודים. לצורך העניין, רישי סונאק, היה אמור להיות ראש ממשלת הודו, בריטניה, כן. היה אמור להיות דמות, נגיד, מאוד מפוארת בהודו. ממש לא. זה דווקא זלזול, כי הוא בריטי, כי הוא כבר לא מהודו, כי החינוך הוא לא הודי.
הוא נפולת של נמושות.
בדיוק. אז זה לא מחזק אותם. זה לא באמת עושה להם משהו. זה לא גל גדות שלנו.
אז מצד אחד הם אומרים, הנה, BJP שומרים על הזהות ההודית, כן. על הלאומנות ההודית, אבל מצד שני הם כן רואים את מודי מתחבק עם ביידן.
כן. שזה מסתדר להם. כי הוא מתחבק עם ביידן ולא עם הסיני. כי הסיני זה הבעיה. כי אם ארצות הברית משרתת לי את האינטרסים נגד הסינים, אז אנחנו מוכנים לאכול צפרדעים.
אז בואי נדבר על מערכת היחסים הזאת של הודו-סין.
כן. לכאורה מדובר בשתי מדינות שלא היה אמור להיות מה שקרה כאן. נכון, גבול משותף, אבל הבריטים כמו הבריטים היו חייבים לדפוק עם את העניין, ואת המפה הם לא סרטטו עד הסוף, והשאירו שם על הרי ההימלאיה איזשהו קו מקופקב על המפה. וזה קו המחלוקת. ועל זה היה ב-1962 מלחמה. מהר מאוד הודו הבינה שהיא לא באמת יכולה להילחם. שוב, בגלל כל מה שאמרתי, עם הקמתה, עם עצמאותה, סליחה. והיחסים עם סין היו די הסטטוס קוו. כי בזמן המלחמה הקרה, כל אחת הייתה בעניינים שלה. בשנות ה-90 עוד הוא נסה לשקם את עצמה, אבל סין כנראה כבר התחילה לפתוח פער. והפער הזה בא לידי ביטוי בתחילת שנות ה-2000 עם תוכנית ה-BRI, זו תוכנית חגורה והדרך, שאומרת שאנחנו נאחזים בנקודות כלכליות בכל מדינה, נמלים וכו', ואוחסים שם בשליטה. ההודים...
היא עקפה את הודו בסיבוב, לגמרי, בפער, כן.
זה ברמה של סין ארצות הברית, זה כבר לא, זה המקרה של הגדולים. אבל באמצע שנות ה-2000, ושוב, עם 2014, עם עלייתו של מודי, הודו עושה שיפט בתפיסה. וכשאומרים אנחנו מעצמה, ואנחנו כבר שחקנית חשובה, אז אנחנו מבינים שיש פה שחקנית אחרת שהיא כבר בפער עלינו, ולכן אחר צריך לצמצם את זה. אז קחי את זה ותוסיפי את היריבות על השטח, ותקבלי פיצוץ. עוד לא פיצוץ, אבל בדרך לשם. וקבלי כל מדינה שמחמשת את הצבא, עושה מודרניזציה, כל מדינה עושה התקדמות כלכלית מאוד חשובה, והתפיסה של ההודים שאוקיי, אנחנו במרחב הזה, אנחנו נתפסים כשחקנית חשובה, וצריך לראות איך הלאה. ואז אנחנו מגיעים למרחב שלנו, שבהם ההודים גם רוצים להתחיל להראות נוכחות, כי הסינים כבר פה. זה כבר פער של כמעט 20 שנה יש פה. ולכן אנחנו רואים, נגיד, I2U2, התוצר של הסכמי אברהם בין הודו, ישראל, איחוד האמירויות וארצות הברית, זה הסכם שעובד בדיוק על הודו. זה גם כניסה כאן לאזור, זה גם שילוב של שותפות, זאת אומרת, זה לא רק היא לבדה. זאת אומרת, יש פה נוכחות מוגברת. מצד שני, הסינים מתווכים בין האיראנים והסעודים, שזה הפתיע מאוד את ההודים. כי ב-DNA האסיאתי אנחנו לא מתערבים בסכסוכים שלו שלנו. וההודים עוד הפעם תופסים את עצמם, כי הנה אנחנו מאחור. עכשיו, אני לא רואה מחר את הודו מטווחת פה בין מדינות, אבל אני כן רואה איך הודו מנסה לצמצם כמה שיותר את ההשפעה הסינית. אנחנו רואים למשל חלק מנמל חיפה, שזכתה בו משפחה את הדני בהודו, משפחה עשירה שם, עשירה מאוד אפילו, זכו במכרז, הם הולכים להפעיל את הנמל, וזה עבורם עוד נקודת אחיזה.
אחרי שהסינים כבר בנו
אחרי פה... אחרי שהסינים כבר עשו כאן, בדיוק.
נמל משל עצמם. אבל, כן. אבל באמת זה מביא אותי לשאלה, מה בכלל עמדתה של הודו ביחס למלחמת ישראל מול חמאס, מלחמת חרבות ברזל?
זה מלחמה פנימית, תפתרו את זה. אנחנו לא מתערבים. בדומה דרך אגב לרוסיה-אוקראינה. מלחמת רוסיה-אוקראינה עבורם זו מלחמה, זה סכסוך פנימי, אנחנו לא מתערבים בזה. הודו, שוב, אני יודעת שאני אומרת את זה שוב, זה חשוב. הודו הייתה נתונה לשליטה של מדינה זרה במשך 100 שנים. עבורם להתערב בדברים פנימיים של מדינה אחרת, זה לפגוע בריבונות של מדינה. אנחנו לא רוצים שיעשו את זה לנו, אנחנו לא נעשה את זה לאחרים. יש כמובן התפכחות והבנה, אוקיי, שעברנו קצת 75 שנה, אבל עדיין בתפיסה ההודית או בתפיסה האסייתית בכלל, לא מתערבים בסכסוכים של מדינות אחרות.
אבל איך הם יכולים להתחרות בסין, שכל הזמן בוחשת ומתערבת?
זה משהו שההודים יצטרכו לתת הדין על זה. כי אם אתם קוראים לעצמכם מעצמה, ואם אתם רוצים לקחת חלק במה שקורה, אתם חייבים קצת להראות עמדות יותר אקטיביות. מצד שני, יבואו ההודים, ברשות שר החוץ ההודי, ברשות מודי, ויגידו, תקשיבו, לנו יש 1.4 פלוס פלוס מיליארד אנשים להכיל. אין לנו זמן להתעסק עם מוסר. לכן נמשיך לקנות נפט מרוסיה, לצורך העניין. לכן נמשיך לעשות קשרים עם ישראל, כי אנחנו צריכים אותם לאיזשהם דברים מסוימים. הפלסטינים, אוקיי, אז נשלח סיוע.
כלומר, התפיסה הזאת שאנחנו לא מתערבים בריבונות של מדינות אחרות, היא בעצם תירוץ כדי להמשיך לעבוד עם כולם.
לא תירוץ, זה באמת האמונה שלהם. אנחנו קוראים לזה תירוץ, כי אנחנו מבחוץ.
זאת אומרת, זה הוראי הצינית שלי. כלומר, זאת אומרת, זה באמת התפיסה שלהם, אבל זה גם משרת את האינטרסים הכלכליים שלהם.
זה העולם המערבי, ככה הוא עובד. העולם המערבי אומר, אם את מעצמה, צריכה להתערב. אבל באסיה זה לא תחושה.
אבל אני כן אומרת, how convenient, שהדבר הזה גם מאפשר להם לשחק עם כולם, ובאמת לחזק את מעמדם ככלכלה החמישית בגודלה בעולם, כי היא לא צריכה לוותר, והיא לא צריכה להחרים אף מדינה.
נכון, אבל גם תסתכלי על המפה, יש להם את האפשרות לעשות את זה. far far away מאיתנו, מאחור הזה כאן במזרח התיכון, מה אני חייב צריך להתערב בזה? זאת גם הבעיה שלהם, להתעורר. כי מעל 75% מהנפט שלכם מגיע מהאזור הזה, ככל שהחותים הולכים ופוגעים פה במרחב, זה מעלה פרימיות, זה מעריך יותר את נתיבי השייט. זה לא בעיה שלנו, זה בעיה שלכם.
Mr. Prime Minister, we've met many times over the past few years, and each time I was struck by our ability to find new areas of cooperation. Together, we're unlocking a shared future of what I believe to be unlimited potential.
ואם נחזור ליחסי הודו ארצות הברית, זאת אולי תשמע שאלה מצחיקה, אבל מי צריכה את מי יותר? כלומר, הייתי מנחשת שהודו צריכה את ארצות הברית יותר, אבל דווקא אחרי השיחה הזאת זה נשמע שההפך הוא הנכון.
זה מה שהצלחתי. זה בדיוק זה. לא בטוח מי צריכה יותר. אני אנסה לסכם את זה. ההודים, כדי לעשות מודרניזציה של הצבא, כדי ללחם בסינים, צריכים תמיכה אמריקאית ותמיכה של עוד מדינות. כדי שהאמריקאים יוכלו לעבוד מול הסינים, הם צריכים את ההודים כדי לעבוד פה גורם חשוב. זאת אומרת, יש פה כל כך, בגלל זה אמרתי, התלכדות של אינטרסים ולא אינטרסים זהים. שתי השחקניות האלה מבינות שאי אפשר את הנתק הזה שהיה קודם, צריך לעבוד רגע ביחד, לא יודעת עם שיתוף פעולה, לא יודעת איך הם יגדירו את זה, אבל יש פה הבנה שיש פה איום יותר גדול. התחרות הבין מעצמתית בין סין לבין ארצות הברית, היא הרבה יותר גדולה ומהותית, ותשפיע על כל דבר. ולכן ההודים גם מתחילה לחלחל ההבנה הזאת, שאולי יש להם אשראי לעשות דברים מסוימים, אבל באיזשהו שלב הם לא יוכלו לעשות כל דבר שהם רוצים, כי יש פה איום שהוא הרבה יותר גדול מהסיקים כנראה.
כלומר, ארצות הברית, אני מבינה שיש איזושהי זהירות שהיא נוקטת כדי לשמור את הודו קרובה אליה, אבל בעצם מה הסיכון פה? האם הודו יכולה גם לרוץ לזרועותיה של סין פתאום?
אני לא רואה כזה מצב. בטח שמתהווה לו ציר שנקרא סין, צפון קוריאה, איראן ורוסיה. מהר מאוד ההודים יבינו שאי אפשר. גם שרוסיה ואיראן הם ידידות, חברות של הודו, דברת בשפה פשוטה, אין לה אפשרות לקחת חלק במחנה הזה. בטח כשסין הופכת להיות יותר אגרסיבית בפקיסטן, היא ממש משתלטת על פקיסטן והופכת להיות נוכחת יותר שם, זה אומר שהאיום על הודו עוד יותר מגדיל את עצמו. ולכן ככל שהאיום הזה יותר יגדל, הנכסיות של ארצות הברית גם תגדל בהתאמה. זאת אומרת, יש פה כאילו מהלכים מנוגדים, אבל זה מתלכד לכך שהודו נמצאת בין סין לבין ארצות הברית, והבעיה מתחילה בזה שהודו לא יודעת לקחת עמדה ברורה, אלא ה-DNA הוא מאוד ניטרלי, so-called, אבל ברור לחלוטין שהמחנאות הזאת של צפון קוריאה, סין, רוסיה, איראן, לא תשתלם להודים כמו שמשתלם לה המחנאות המערבית. כמו שמשתלם לה האינטרסים עם צרפת, עם ארצות הברית, עם ישראל, עם גרמניה, עולם המערבי.
אבל כמה הצורך של המערב בהודו, כנציגה שלהם באזור הזה, על מה המערב מוותר, ממה המערב מתעלם, ומה הסיכונים שהוא לוקח בזה שהוא מחבק את הודו ומאפשר לה גם לעשות את מה שהיא רוצה, תמורת הברית הזאת.
הודו היא הדמוקרטיה היחידה באזור. לוקחים את סין, פקיסטן, היא דמוקרטיה. ולכן זה ישר אוטומטית מחבר אותה לערכים של העולם המערבי, ולכן ישר העולם המערבי רואה בזה נכסיות מאוד חשובה. ככל שההשפעה של המדינות האלה תלך ותגבר בתוך הודו, ככה הם יבינו שלרוץ זרועותיה של סין ורוסיה ואיראן וצפון קוריאה לא ישתלם להם, לא יבוא לידי ביטוי. פלוס זה שיש מדינות נוספות באסיה שגם אין דמוקרטיות, יפן ודרום קוריאה לצורך העניין, וגם אין רואות בסין כאיום יחוס. לכן צריך לסדר את זה ולוודא שהתמיכה האמריקאית המערבית היא לא תישבר, לא תיסדק. אמרנו שהעניין הסיקי, מה שקרה על אדמת ארצות הברית ובקנדה, נכון שהיה פה איזשהו ביטחון מופרז, אבל אני מקווה שמישהו שם עושה חישוב קר ורציונלי, שמעשים שכאלה לא בדיוק יעודדו את המשך התמיכה, לכן צריך לראות איך עושים את זה באופן יותר זעיר, יותר מה שנקרא שאפשר להעביר אותו, שאפשר להכיל אותו.
כמו שאמרת בתחילת השיחה, הודו זה מורכב.
מורכב מאוד.
אבל הצלחת לעשות לנו קצת סדר.
הצלחתי?
כן. תודה רבה.
תודה לך.
דוקטור לורן דגן עמוס.
נמסתה.
At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Lake.
עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של ארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים, אם זה באפל או בספוטיפיי. אתם גם מוזמנים לדרג אותנו, כי זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.